ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש לפנינו דבר מיוחד מכמה בחינות. זה פשוט שזה הפרק הקשה ביותר בתהילים, ויש מי שאומר שזה הפרק הקשה ביותר בתנ"ך. מילים לא מובנות, מושגים לא מובנים, קולקציה של קשיים. אצל עדות המזרח הוא משמש שיר של יום של חג השבוע. לפי, אז זאת אומרת שיש לו משהו עם מתן תורה. לפי נוסחאות אשכנזיות הוא מהווה פרק של ספר במדבר. לעולם, לפי החלוקה שהגמרא אומרת, לעולם יחול תפול פרשת במדבר לפני חג השבוע. המקרה שלפנינו זה הכי צמוד, זאת אומרת ערב שבועות שבת. על כל פנים, כך יוצא מהגמרא על תקנת עזרא, שגומרים את הכללות של ויקרא, תכלה שנה וקללותיה, שנת הפירות וכו' וכו', מתחילים שנה חדשה מהבאת ביקורי שתי הלחם, מהבאת נידונים על האילן, תחל שנה וברכותיה מתחיל מכאן. אז יוצא, אני כבר מקדים את המאוחר, שהפרק הזה למעשה יש לו שני פרצופים. יש לו פרצוף אחד המדבר על פרשת במדבר, אולי גם על ספר במדבר, ויש לו פרצוף של חג השבועות. וצריך למצוא את המכנה המשותף גם של המדבר, ונזכור את המדרש המפורסם ששלושה דברים נאמרו בתורה ואחד מהם שהיא ניתנה במדבר. זאת אומרת, היחס בין המדבר לבין זה, בעזרת השם נעשות מחר בבוקר, מה פירוש שתורה ניתנה במדבר. לפנינו לא רק סתם במדבר, אלא גם ספר במדבר מדבר על הניגודית במדבר, וגם את היחס למתן תורה. אז אני קורא את הפרק מבלי שאני אפילו יכול להסביר אותו, כי רק לפרש את כל העולם, כמובן הפרשנים לא נשארו אדישים, אבל כל מיני המצאות וכל מיני אקרופטיקות בשביל פשוט להבין את המילים. יש לפעמים פסוקים שאתה מבין כל מילה ואתה לא מבין את הפסוק. למנצר לדוד מזמור שיר: יקום אלוהים, יפוץ אויביו, ינוש ומסנב מפניו. כי דוף עשן כנדוף, כי נס דונג מפני אש, יאבדו רשעים מפני אלוהים. וצדיקים ישמחו, יעזו לפני אלוהים ויעששו בשמחה. שירו לאלוהים, זמרו שמו, סולו לרוכב בערבות ביה שמו. וימזו לפניו, תביא יתומים ודיין עננות, אלוהים בימון קושו. אלוהים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות, אך סוררים ישכנו שכיחה. אלוהים, בצדך לפני עמך, בצדך משימון סלע, ארץ רעה שאף שמיים נטפו מפני אלוהים, זה סיני מפני אלוהים אלוהי ישראל. גשם נדבות תניף אלוהים, נחלתך ונראה אתה תוננת. חייתך ישבו בה, תחים בשמחה לעני אלוהים. אדוני ייתן אומר, המבשרות צבא רב, מלכי צבאות ידידו ידידו, ונבט בית לחלק שלל. כי תשכבון בין שפתי עין, כנפי יונה נחפה בכסף, ועברותיה בירקת חרוץ. בפרס שדי מלכים בה, תשלג בצלמון. הר אלוהים, הר בשן, הר גבזנים, הר בשן. למה תרצנו נרים גבזנים? ההר חמד אלוהים לשבטו, אף השם ישכון לנצח. רכב אלוהים ריבותיים אלפי שינן, אדוני בם סיני בקודש. עלית על המרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם. ואף שוברים לשכון יהיה אלוהים. ברוך אדוני יום יום יעמוס לנו, האל ישועתם בסלע. האל לנו, אלה מושעות. ולאדוני אלוהים, אדוני למוות תוצאות. האחרים ממחץ ראש אויביו, קודקוד שיער מתהלך בשמיו. באשמר, אמר אדוני מבשן אשי ושים ממשולות ים, ממן תמחץ רגלך בדם, לשון כלביך מאויבים מימו. הליכות תהילים מלכי בקודש, קדמו שרים אחר נוגנים בתוך עלמות תוספות. במקהלות ברכו אלוהים, אדוני ממקור ישראל. שם בנימין צעיר עודד, שרי יהודה רגמתם, שרי זבולון, שרי נפתלי. ציווה אלוהים עוזך, עוז האלוהים, דיו פעלת לנו, מייחלך לירושלים, לך יובילו מלכים שי. יער חיית קנה, עדת אבירים, בגלי ימים, מתרפס ורצה כעסת, מזר העמים קרבות יחפצו. יתלו חשמנים מני מצרים, כוש תריף ידיו לאלוהים. ממלכות הארץ שירו לאלוהים, זמרו אדוני סלע, ורוכב בשמי שמיים, וניתן בקולו כל עוד. תנו עוז לאלוהים, על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים. נורא אלוהים מגשך, אל ישראל, ונתן עוז ותעצומות העם, ברוך אלוהים. ממש קולקציה של מילים תעשות מיוחדות במילה. אז כמו שאמרתי, לצד המילולי הלשוני לא ייכנס, אלא למגמה. כמה דברים בולטים כשאתה מדבר במגמה? מיד הפתיחה. אנחנו מתחילים את הפתיחה. באמת לפי נוסחאות מסוימות, זה משמש מזמור של שבת בעלותך. שבת בעלותך מופיע שם השירה של אהרון, באים למסוע אהרון ביום המושב, שקום השם יפה תודה, ורואים ברור שזה וריאציה על רקע זה. אבל מה יש שם? שם יש למסוע אהרון, דהיינו התהלוכה, ההליכה, הנדודים, המחנה. ומה הולך בראש המחנה? בראש המחנה הולך אהרון אלוקים. זאת אומרת, יש לנו פה איזה מהלך, וזה הרי בפרשה שלנו, כמעט כל הפרשה עסוקה בירדון של הגלות. עד כדי כך שהבאנו את זה כבר פעם, הגלי הקר שואל מה כל המאומה, כל המאומה במחנה על גלים, 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 מה יש פה בגלים האלה? אבל הגלים הללו נושאים, וזה מה שנקרא בלשוננו, זה מערך התקפי, ובראש או באמצע הולך אהרון, ומשה אומר שירה שאמורה להנחות או להניב או לתאר מה פירוש המחנה כולו מעוגן מסביב לארון. אז יש פה הליכה, ואתה יכול לראות את מושגי ההליכה הזאת גם בכמה מקומות נוספים. למשל בפסוק חבר, הליכות אלי בקודש, אתה שומע את ההליכות, וקידמו שרים אחר נובנים. זאת אומרת, בתהלוכה הזאת יש קבוצה של משוררים, תזמורת, נובנים, ועלמות מתופפות, מרים לוקחת את התוף, והן מתופפות. זאת אומרת, יש פה תהלוכה מורכבת מאוד. אני כמובן יכול לראות בבינונים פרד הצבאי, שיש התזמורת ושיש המקהלות ויש אלה שנותנים את הקצב, ובמקהלות, ברבים או במקהלה, אומרים, מתפללים, הולכים משהו מעין זה בדבר הזה. עכשיו, יש פה אזכורים ברורים של הגילוי בסיני. אנחנו יודעים את זה לא רק ממה שנזכר בתורה בפרשת יתרו, שמופיע המושג של עשן ושל גשם, לא מופיע, המופיע, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, ובאים כל מיני תופעות מטרולוגיות כאלה, ושם כתוב גם בשירת דבורה, אלוהים בצאתך לפני עמך, בצאתך וישימון סלע במדבר, ארץ רעשה, השמיים נחתנו מפני אלוהים, אתה שומע עוד פעם את זה, זה סיני מפני אלוהים, אלוהי ישראל. זאת אומרת, זה היה הגילוי שאנחנו מכירים אותו בסיני. אז אפשר להבין מדוע בעדות המזרח זה נקבע כשיר של יום של שבוע, כי יש פה וריאציה של הגילוי הזה שהיה בהר סיני. עכשיו באה מערכת שלמה של דרשות חז"ל על הפסוקים. השם ייתן עומר, פעם אחת הוא אמר עומר, וזה עשרת הדיברות, והמבשרות צבא רב, לא כל כך ברור, אבל בין אם אתה תאמר שכל דיבור ודיבור יתחלק, המבשרות לצבא רב, ואתה שומע על גילויים מלאכיים, ואתה שומע מפורש הר אלוהים, ההר חמד אלוהים לשבטו ברוך. נדמה לי שבעל כנסת הגדולה, אחד מחכמי טורקיה, מגדולי האחרונים, כתב במגן אברהם אליעזר, וגם כתוב בלוח, שמי שעולה לתורה לעשרת הדיברות לפני שהוא מתחיל לברך, שיגיד בלחש, רכב אלוקים ריבותיים אלפי שנען השם בם סיני בקודש. יש לו גם איזה גילוי,
זה השם?
אני לא יודע, מסתומת, אדוני בם סיני בקודש, הכוונה היא שגילוי של אדנות הופיע, והגילוי הזה קשור למעמד הר סיני.
איפה אתה קורא עכשיו?
לא, אני הבאתי גומה מסוג יותר. בסוג יותר.
אתה
אומר
את זה
שואלים לתום?
אתה אומר?
הוא אומר
בלחש
נשרית בשבוע. עולה לתורה בקריאת עשרת הדיברות, הביא כנסת הגדולה, המגן אבם הביא אותו גם לאשכנזים, והלוח הביא אותו גם למי שלא סומך לא על אשכנזים, לא הספרדים, לא רפש כתוב בלוח. בלוח זה כתוב, כתוב להגיד את הפסוק הזה, אני מסביר לעצמי, אני לא אכנס עכשיו לזה, שלמעשה הפסוק הזה בא להשלים את מה שלא כתוב בתורה. בתורה יש גילוי יחידאי של הקדוש ברוך הוא. מכירים את המדרש? אוף לא פרח, שור לא גל, הים לא געש, הבנים את העולם כולו, אנוכי השם אלוקיך. כשמלך מתגלה, הוא מתגלה עם כל הטראבר גיצאי, הוא מתגלה עם מה קרה? וחזל דיברו על גילוי של מלאכיך, זאת אומרת, הפסוק הזה בדרגת התורה נטו אין שום דבר, רק הקדוש ברוך הוא. כאן יש השלמה, וזה שקורא בתורה אומר, השלמה נוספת כמובן איפה מופיע בשבועות? בהפטרה. בהפטרה במעשה מרכבה של יחזקאל, גם יש מרכבה שלמה עם כל הסיפור. אגב, תשימו לב כמה מושגי מרכבה מופיע פה. רכב אלוהים ריבותיים, אלפי, זאת אומרת, גם כן מופיע מה שאנחנו מכירים ממעשה מרכבה, איך לרוכב בפסוק למדלת, לרוכב בשמי שמי קדם. זאת אומרת, המון וריאציות, המון מושגים שקשורים גם לנידודים במדבר שהיו כל הזמן ניידים, וגם לגילויים של הר סיני שרוכב בערבות. רוכב בערבות, אני כמובן לא נכנס לזה שהמילה רכב בהיפוך האותיות בקרוב, אם חסר, זאת אומרת, הקרובים הם גם ניידים, הכרוב והרכב על כרוב ביהו, זאת אומרת, הכלים, הגלגלים שבעזרתם הקדוש ברוך הוא רוכב, וכל המעשה מרכבה הזה, זה רמזים למה שהיה שם בגילוי סיני. אז יש לנו איפה התייחסות, מה זה מחנה ישראל? באים עם שארון, אהרון נוסע וכל מחנה ישראל מלווה לה, מתלווה לה. זאת אומרת, הוא במרכז המחנה הארון. זה למעשה תהלוכה של הארון. הוא מאשר, הם מובילים אותו למקום, וזה מה שרמוז, לאן המגמה? זה מה שרמוז בפסוק למד, מהיכלך על ירושלים. זאת אומרת, ההיכל של הגבי, יש ירושלים שלנו, אבל ירושלים שלנו היא פיזית. ההיכל הוא על ירושלים. אותו יסוד שאנחנו מכירים, ירושלים של מעלה וירושלים של מטה, כתוב פה כמעט מפורש. ההיכל של הקדוש ברוך הוא על ירושלים, ויש את ירושלים, ולמקום הזה לך יובילו מלאכים שי. עוד פעם תהיה תהלוכה. תהיה תהלוכה של מלאכים נוכריים שבאים לבטא את כפיפותם למלכות ירושלים. וכל ההליכות הללו וכל הנידודים הללו במדבר מובילים אותם אל המקום המיוחד הזה. עכשיו, מה שנוגע למתן תורה, מכירים, עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם, הגמרא דורשת את זה על משה רבינו, שמשה רבינו עולה ולא... וזה בדיוק שאתה, התורה היא שבויה, היא לפוחה. וכמובן יש המון מסורות חזל בזה, אז בואו נראה במספר 2 איך מסורות חזל במה שנוגע למתן תורה נתלות בפרק כזה. אמר רב יוחנן, מה ידעתי בשם ייתן אומר המבשרות צבא רב? כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגמורן נחלק ל-70 לשונות. אומר אחד, ואיך זה הגיע לצבא רב? אנחנו מדברים על השפה העברית, על לשון הקודש, אנחנו מדברים על 70 לשון, בין אם זה לשונות במובן של דיבור בני אדם, בין אם זה במובן של אומות העולם. יש איזה יחס בין מתן תורה לבין עולם. ואמר רבי יהודה, זאת אומרת שגם אומות העולם היה להם איזה חלק בדבר הזה. ואמר המשוע בלוי, כל דיבור מדברו שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, יצא נשמתם של ישראל, שנאמר נפשי יצא בדברו. החוויה של מתן תורה הייתה כל כך מהותית ועמוקה, שמה שמתארת שם האהובה, יצא נפשי מדברו, הדיבורים שלו, אני הולכת למות, נגמר, לא יכולה להחזיק מעמד. הגילוי של מתן תורה ומקיימת חז"ל, ומאחר שדיבור ראשון, ראשון יצא נשמתם, דיבור שני אך קיבלו, הרי יש לנו איזה פה עם מתים, אנשים שמתו בפעם הראשונה, אומרת הגמרא, הוריד טל שעתיד לחיות בו מתים, ובאמת הם מתו, אבל נתנו להם חיות פעם נוספת, והחייה אותם, שנאמר, גשם נדבות תניף אלוהים נחלתך ונילה, אתה כוננת. זאת אומרת, הגשם הזה הוא גם חלק מן הקטוסטרופה המטרולוגית במתן תורה, שם, אש, אני מתכבד על הארץ, וזה גם גשם מתוך המאומה הגדולה הזאת, אבל זה גם גשם שגרם להם לחיות. ואמר רבי יהושע הלוי, לא רק מבחינת הנשמה שלהם, ולא רק מבחינת מה שנעשה בעולם הרוח שלהם, גם מבחינת טריטוריאלית, כל דיבור ודבור שיצא, חזרו ישראל האחרים 12 מיל. 12 מיל זה אורך מחנה ישראל. זאת אומרת, הזעזוע היה כזה שהם לא מצאו מעמד הרגליהם, שמכל המחנה שלהם הם ברחו. אז איך הם קיבלו את התורה? היו מהלכי אשר מדדים אותם. לדדות, זה לקחת ילד קטן, האם מדדה את בנה, ללכת אותו צד אחרי צד. זה מה שראינו בפרק מ"ב, אדדם עד בית אלוקים. גם כן הליכה, אבל הליכה מאוד איטית, וזה מה שכתוב אצלנו בפרק, מלכי צבאות, הוא אמר כאילו, מלכי צבאות, ידידון, ידידון, אל תגיד, ידידון, ידדון, דיינו, הם, המלכים נתנו להם חוזק, נתנו להם, החזירו להם את הנשימה ואת הנשמה, והחזירו להם את המעמד לרגליהם שהם יוכלו לקבל את התורה. אז כמובן שכל מימרה כזאת, יש לה פירושים חמודים מאוד. אז בחרתי כמה פירושים במספר 3. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא במתן תורה נחלק ל-70 לשונות. אז כתב אב נהנה זה. התורה ניתנה ב-70 לשון, ולכאורה יש להבין. למה הוא צריך לזה בשביל האומות? כי אם האומות לא הייתה להם שום שייכות לתורה והיו הפכים לגמרי לישראל, לא הייתה אפשרות לישראל לחיות, לחיות ולהתקיים בגלות בין האומות שהיו מנוגדים לישראל לגמרי. והוא גילה פה הסתכלות אוניברסלית גדולה. למרות מתן תורה, ולמרות ההבדל שקם בין ישראל לבין אומות העולם, יש איזה מכנה משותף, מכנה משותף אנושי, שיש דיבורים אחרת, בכלל אי אפשר היה לחיות בין הגויים. איך בכל אופן ישראל שרדו את הגולה? כי באיזה מקום שהוא הם קיימו איזה קונטקט. ומאיפה הקונטקט הזה התחיל? מזה שכשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הוא נתן פן מסוים של התורה גם לאומות העולם. וזה מה שאנחנו מכירים היום. אנחנו יכולים לדבר על המונותואיזם, אנחנו יכולים לדבר על הערכים שישנם בתנ"ך לשאומות העולם ימצאו להם. זאת אומרת, למרות הבלוק, הבלוקדה הגדולה הזאת בין ישראל לבין העולם, יש גם איזה נשארים, יש גם נקודות, והנקודות הללו יסודם ב-70 לשון שהקדוש ברוך הוא נתן להם. ולכן שמעו גם כן על מתן תורה בלשונם, שתהיה להם שייכות עם ישראל במקצת, אך לא נשאר בידם כלום. וכאן הכניס סוד חסידי, כאילו היה להם הכנה לזה בימי הספירה. מי שהיה לו ספירה, מי שהיה לו הכנות לתנבן תורה, יכול לקבל את התורה כמות שהיא.
מה שזור.
כן, כמובן שזה. אז אתה מבין עכשיו, מי שיודע להתכונן למתן תורה, זוכה לזה, כיוון שאומות, אומות עולם כאילו היה להם חיסרון טכני. לא היה להם ספירה, לא היה ספירה. אז התורה שהם קיבלו היא תורה חיצונית. ועוד יש לומר, שזה שנברא מסביב לשון כדי שתהיה הכנה לגרים, שיוכלו לבוא אחר כך ולהתגייר, ויהיו יכולים לקבל אחר כך את התורה. ואם עלי שמרו התורה בלשונם, לא הייתה להם הכנה בזה. זה תואם קצת את האמרה האמנית, למה בכלל יש מישהו עדים, זאת אומרת, יהודים שעזבו את הדת, ולמה יש בכלל גרים? מה אותו אדמו"ר, שבא הקדוש ברוך הוא לתת לישראל את התורה, אמרו נעשה ונשמע. טוב, אולי יהיו כמה בודדים שלא אמרו. אין הכי נעמי, אמר. כיוון שהרוב המוחלט אמר נעשה ונשמע, לא היו דבר. אבל היו כל מיני מודדים, וכיוון שכל הנשמות היו מתן תורה, אז אומר, כל אלה שהשתמדו במשך הדורות, הם הנשמות שלא רצו להגיד נעשה ונשמע. אז הם התפזרו במשך ההיסטוריה, וכיועצב הזה, שבאנו באות העולם, והם לא רצו לקבל תורה. היו כמה גויים, יהודים, גויים טובים, שרצו לקבל את התורה. אז הם מפוזרים במשך כל ההיסטוריה בגרעים הללו. כן, כן, קיבלו את זה. על כל פעם, יש פה בפתיחה הזאת יסוד אוניברסלי. אני אבוא כאן למספר 5. אמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור זה בנו של אבני נדר. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצא משמתם של ישראל. דיבור שידעו איך קיבלו. הוריד טל שעתיד לאחיות ומתים. והחייה אותם שנאמר גשם נדבות. יש להבין. דביא פסוק דגשם על טל. המבר של חזם מדברת על טל. בפסוק כתוב גשם. אומר לך, מה אתה מתשש דיבור? בישראל, הגמרא אומר, ישראל ביקשו מהקדוש ברוך הוא, ויבוא כגשם לנו. הקדוש ברוך הוא ישיבם, אהיה קטל לישראל. הרי דטל וגשם שני עניינים הם. ונראה מה בכל אופן ההבדל, נראה על מה, לפי מה שביאר כבוד משה דוד, דברי השצלה. שטבע הטל הוא לעורר לחוץ שבעצמו. כשהטל יורד רסיסי לילה על הצמחים, ברוב המחיר של המקרים, הטל הזה לא נספג טוטלית בתוך העץ, אלא מה הוא דואג? הוא דואג שהשיח, אותו יסוד נוזלי שיש בשיח, שיש בפרח, שיש בעץ, כיוון שאתה שם על הטל מלמעלה, אז הוא מתחיל להנביע מתוכו את המים שיש בתוכו. ועל כן, אף שמעטה לא נשאר מאומה, שהרי הוא עולה לקראת החמה, ברגע שהשמש זורחת, אז העדים של הטל מתעדים. מכל מקום מועיל לזרעים שמעורר על החוץ שבעצם הזרעים. זאת אומרת, מתנהל איזה תהליך בוטני שהמים, הנוזלים שיש בצמח, הטל מגרה אותם. ועל כן, ישראל שאלו, עכשיו מה משמעות הרוחנית? ישראל שאלו ויבוא כגשם לנו, היינו, ליתן לנו שפע מלמעלה. תדע מה, אין לי כוח לעבוד לבד, תן לי שיהיה לי גשם. והקדוש ברוך הוא ישיב שלא נכון לעשות כן. אי אפשר לקבל את הכל מלמעלה, כי עיקר ביד אדם לעולם הזה הוא שלא יהיה לו נהמת לכיסופה, שלא יהיה לו לחם הרושה. אדם שכל היום יקבל גשם והוא בעצמו לא ייתן מעצמו שום דבר, זה אדם שהוא פרזית, הוא טפיל, הוא לא יצירתי. רק הקדוש ברוך הוא אמר, אני אתן לכם טל שיורר אותם שהם בעצמם יתקדשו, אף שיקח מהם הקדושה שניתנה להם מרגע. נכון הוא שהטל למעשה חסר את המעלה של הגשם, אבל יש לו מעלה יותר גדולה. זאת אומרת, יש פה ניסיון להסביר באופן פילוסופי את התהליך הבוטני. גשם נותן לך מבלי שאתה שותף בו. טל לא נותן לך בכמות של גשם, אבל הוא מעורר אותך שתהיה אתה המקור של הגשם, כדוגמת טל שעולה נגד החמה. וזהו טל שעתיד לחיות ונמתים. למדניתים, המת עצמו הוא לא דבר חדש, הוא היה גוף שפעל בעולם הזה. הוא מת עכשיו, נשאר הגוף, והוא, הגוף הזה מתחיה על ידי הטל, כי הטל הזה מעורר אותו. המתים אינם בריאה חדשה, רק מעורר את החיות הישנה. ודברי פי חכם כן, אבא אמר יפה. ולפי זה יש לומר, משל מתן תורה שיצא נשמתה, ובמדרש שהתורה טענה לפני הקדוש ברוך הוא שנתן אותה למתים, אנוכי השם לא קרבי יצא נשמתה, ועל כן החיים הקדוש ברוך הוא, דהיינו, שנתן בהם חיות מחדש, שאפילו לא יתראו מעצמם עניין הטל, מכל מה הוא יחיה אותם כגשם, למען תינתן התורה למתים, לא תינתן התורה למתים, אבל ישראל השכילו ויתראו מעצמם בעניין הטל. כך הוא פירש את האגדה הזאת, מה זה גשם, מה זה טל. מה המסקנות? והנה, זה נשאר לעולם, שבכל חג השבועות נותנים לכל איש ישראל חיות חדשה. אני עוד הכרתי זיק נחסידים, שבת על אוזניי, שבעצם שבועות ברוך הוא אומר, מי? בואי שלא מערך קיבלת את התורה. מי? זאת אומרת, האם באמת אתה מרגיש התחדשות כזאת? אך ההפרש במקבלים, יש שמקבלו כגשם, היינו, שאינו מעורר עצמו בהגיעת מוח ולב, הוא מסתפק עצמו בהתעוררות המעלה לשעתו, ויש שמייגע עצמו, הוא מתעורר עד הנקודה הפנימית שבליבו, וזהו כנ"ל. בניכר זה אחר יצא, איך אפשר להבין? אחר צאת היום טוב, שזה שהוא בגשם, ואין לו מכוחות עצמיים, רק מה שנותנים לו מן השמיים, שיצא יום טוב, לא נשאר בו, אבל כמו שפעלמה וכולי ואולי, הלך היום טוב, נגמר הסיפור. אך מי שקיבל תחושת היום טוב מבחינת טל, נשאר בו גם אחר היום טוב, שמוטל אף דעולה לגעת החמה, נשאר כוחו קטן. וכמובן שצריך לצרף לזה, והפעם יש לנו פה דבר מורכב, למה לא מברכים על סמים במוצאי יום טוב? מן שמי תרה. למה ברכים במוצאי שבת, אם שמי תרה שהייתה לך, הלכה? הלכה נשמה, אתה רוצה להחזיר לך את הנשמה. אז ההשבה מביאים בתוספות שנשמה יתרה של יום טוב לא עוזבת את האדם.
זה האיסור.
עוד פעם?
זה האיסור.
איפה זה כתוב?
שמעתי, זה לא מזמן.
אני לא יודע. נדמה לי שבהשבה זה לא כתוב. הרב סנר, כל פעם, איך אומרים לי איש מדובר? נו, איך עבר עליך אחד, הלא היה מתרגז? עבד? הוא אומר, איך התווסף לך אחד? סוג יתומה. כל חג, זה דומה נגיד לטבעות של עץ. כל שנה, העץ מוסיף לו טבע. סך הכל עולמו הרוחני של האדם הוא כסך החגים שעברו עליו. כי כל חג אמור לבנות עוד משהו בעולם הרוחני שלו.
כמה אפיקומנים אחד.
אז מה פירוש שאתה אומר איך עבר עליך אחד? עבר זה נקרא בלי להשאיר רושם, אז אתה מברך על מסמים. זה שאתה לא מברך על מסמים, זה חלק כמובן מההנהגה שהחג נתן עליך. השנה יש לזה עוד יותר. הרי, מה כתוב? אילו נתנו את השפעת ולא נתנו את התורה, דיינו. איך יש לך מציאות כזאת? מחר. אילו נתן את השפעת ולא נתן את התורה. השפעת הייתי מסתפק בכל היסוד הזאת. עכשיו שנתנו גם את השפעת וגם נתן לנו את התורה, אז בוודאי שהדבר הזה נספק באדם בכוח גדול מאוד. יש בכתבי הרב קוק סוג מסוים של יצירה. הוא נתב ספרים לעצמו, לאחרים, ומאז שהתמנה רב ראשי, אני חושב שבתקופה שלפני זה לא היה, אז האורחים של העיתונות היומית, או השבועית, היו מבקשים ממנו, פעם היה, אני זוכר אפילו בארץ, בארץ בערב יום טוב, תמיד היה איזה מסר של אישיות רבנית או הרב דוקטור, לתת לאנשים איזה משהו רוחני. אז בדרך כלל, אם היה עורך בעל טעם, היה מכניס את המאמר במסגרת, כאילו מסר. אז בהרבה החגים, בעיתונות, היה שרון של המזרח עם השם במישור, ועוד כמה, גם אני חושב גם בעיתונות הכללית, היסוד וכולי.
ההד
היה ירחון. אז הרב קוק היה כותב ערב יום טוב, שולח להם והיו מדפיסים את זה. במשך השנים הצטבר חומר לא מבוטל, הוציאו את זה חלק בהזכרה, חלק בחובות, על החגים ועל המועדים. והמאמר שלפנינו זה אחד המאמרים שהוא פרסם בעיתונות היומית, ובעיקר גם בחנים שלו, עם מסר מה יש לרב הראשי לומר לציבור הכללי על החג הזה והמסרים שיש. אז הוא כמובן נשתם, אז קודם כל בחר שם בפנות צליל עומר. צליל עומר, הוא עשה וריאציה על צליל עומר של גדעון. זאת אומרת, שם כתוב עומר בעין, אבל הוא השתמש בביטוי. השם ייתן עומר, מהו הצליל שאנחנו שומעים מהאמירה של הקדוש ברוך הוא. הביא כמוטו את הגמרא, אמר רבי יוחנן, מה יבטיב השם ייתן עומר המבשרות צבא רב, הוא דיבור שיצא מגיע רק ל-70 לשונות. אז יש פה יסוד אוניברסלי. מה הוא עשה עם היסוד הזה? בשעה שאנו צריכים לפנות בכיוון של דברינו לאותו החוג הפנימי היקר וחביב לנו כל כך, להחוג של נוצרי אמונים שומרי תורה ומצווה לחזקם ולעודדם בשביל החלטתה של העידן נצחית אשר לישראל ולרוח השם אשר עליו לבנות על ידו ובתוכו את אותו הכל המניין אשר הגיע בידינו את בנותו בניין אומה בערב עמדתה. למי מדבר שבועות? שבועות מדבר ליהודים שומרי תורה, ליהודים ששומרים את חג השבועות וליהודים שרוצים נניח לבנות את ארץ ישראל על יסודות התורה. זה שבועות. אז מה אתה מבלבל את המוח? יגיד לך יהודי חילוני. אומר הרב קוק, אין לנו פטורים, גם אם אני מתכוון ליהודים שיעשו משמר וליהודים שיהיה להם עסק בעולם הפנימי, אין לנו פטורים מלשא את עינינו גם אל החוגים אשר לצערנו הגדול נתרחקו מאיתנו באשמתה של הגלות המרה והמון תלאותיה החומרים והרוחנים. אתם שומעים פה איזה לימוד קו זכות. יש יהודים שהתרחקו מהיהדות. הוא אומר, למה הם התרחקו? כי הייתה גלות, והגלות הזאת היה לה גם קשיים חומריים, היה לה גם קשיים רוחניים, והם העמידו את עם ישראל בצורה הבעייתית כפי שהיא מופיעה היום. אני אקדים את המאוחר. הוא התחיל משימים לשון. ליהודים שומרי תורה אתה מדבר בלשון הקודש, אתה מלבשל בלשון ברורה, יש חג השבועות. יש יהודים שצריכים לדבר עליהם בלשון אחרת, לשונות של גויים, הם לא יבינו אחרת את מה שאתה. מי מתיר לך לדבר דברי תורה בלשון של גויים? כי בהר סיני התורה ניתנה בשבעים לשון. בהר סיני ירד גם היסוד הזה, ההידברות. ההידברות עם ציבור חילוני גם היא נתונה במסורת של סיני. ואיפה היא נתונה? זה השבעים לשון. אלה הדברים בעצמם שהם יוצאים מעם תאי לבבינו, שמחיזים ומעודדים ומעוררים לבבות, וקומם הרשות עמנו בארצנו על פי יסודות תורתנו הקדושה, חיינו מאוד ימינו. כשהם יצאו בטהרה, צריך לדעת איך לדבר. יש בטהרת נשמה מתורים, שקודש תהורים מלאי אהבת אחים, בכל עמקי תהומה של אותה אהבת אחים, יסגלו להם את כוחם, להיות זורמים בהשפעתם גם על הסדרות הרחוקות, וקווים מאור התואר ומתים לשלב את הקודש, אשר בנשמת האומה בכללותה גם עליהם תגיעו. אז אני לא רוצה עכשיו להיות אקטואלי ולומר האם כל בתי הכנסת שנמדעו בקיבוצים זה השפעה של זה, אבל מדי שזה אחד משימים לשון. יש יהודי שמתקרב ליהדות ככה ויש יהודי שמתקרב ליהדות בצורה אחרת. כשיצקו את הגג של קולנוע ציון, היום בנק הפועלים, בכיכר ציון של ירושלים, זה היה ראש השנה, באו לרחוק ואמרו לו, היום חג, ולמטה יהודים פועלים, הוא היה בבית שבעי שנה, במיין הזה, יושבים ויוצקים גג. מה עושים? הוא אמר לרב, קרא לאחד מהתלמידים, אמר, קח שופר ולך תעמוד בין יוצקי המלט ותתקע בשופר. תקע בשופר, כולם עזבו ברחו. מה הוא עשה חיזון? כולם נזכרו, היהודים פועלים, מה זה חו? כבר שנים לא שמעו דבר. הצלילים של השופר, בבקשה, הצלילים של השופר. אז מסתום החבדים יגידו לחזקות את אבי מצווה, הוא לא חשב על המצווה. הם עזבו את היציקה באמצע. מה יש? החבייה, הגרועים, בית אבא, בית כנסת וכו' וכו', אז הם הפסיקו את העבודה. זה לשון מיוחדת שלהם, הם גידו, להעיר המחשקים בנשמה ולחמם את הלבבות אשר נתקררו לעודדם לשוב אל השם ולתורתו ולבוא בשובם אל ארצו. באותה מידת הביטחון האדירה בנצחיותה של האומה, לשון רוח קודשה העוזר אותנו בגבורה, בעת שהיא הולכת ומתגלה במיינים, מפעלים הרמחלים ומדירים את מותן בארצות שלנו. אנחנו הרי בונים את ארץ ישראל, אנחנו סוללים כבישים. אני זוכר את האבא של הרבני שיברה למוצא, המשגיח ממיר, כשהוא היה מבית שיעור טוב, לסוב משירה ושר שיר של חלוצים. הסלבודקאים האלה ירשו לעצמם ושרו שירי חלוצים. גם זה היה אחת מלנו שונות איך מתקרבים לאנשים האלה. אז אותה מידה שאופי הבניין במפעל הזה נושא עליו בדגלה של תורה, אבל אתה את החיים הישראלים במלוא תאוותם, התכונה הזאת בעצמה היא כבר משבשת, גם היא משבש כל שופר וצינור של שפע, להזיל על ידו מים מחיים לפלגים רחוקים. תוכים לנו שבמשך הזמן יציצו הניצנים וגם יצאו שביעית תנובה להחיות נשמות שונות או להציץ קודש. ומותה השפעה שכל השם בכוח השאופי על הר סיני באופן ישר אלינו. ממלכת הכהנים ולא את הדוש ביסר צבא רב ונתחלק לשבעים לשון אשר תהלוכותיה של ההתנחקות הזאת. זאת אומרת, זה שזה יתפצל וזה מצא את זרמה בכל מיני פינות, מכירה יתר גם התולדה האנושית הכללית, גם בהיסטוריה הכללית אתה מכיר ברצונה או בעל כוחה מכוח השפעת דוש של יום זו. מעל ועדתה איננו תורידים, מעל ועדתה איננו פתוחים גם כן שכל הצלילים הבאים בכל שטף הדורות, כל דור יש לו את השפה שלו, מכל השם בכוח, הכוח הבא ממקור החיים המלאים עוד בקודש שהם יונקים את השדם, ואותו המקור של העומר אשר נתן השם הבשר צבריו, גם הם יבשרו צבריו, והתחלטו ללשונות רבים בכל חום וחום, להתקבל מהם, ואותו החלק של ההשפעה שהוא יחושר לקבלה. דהיינו, זה יהיה תהליך מורכב, אבל הוא יגיע איכשהו. והבנים שחקו מים, לאט לאט, התגבר התופעה המהירה ותראה של כל המחשבים, כי לא יתנש השם את המון, החלטו לידו, כי מעולם הוא יתן לנו השם עומר כברב, אמן נאמר. להגיד לכם שכל החלוצים הבינו את מה שהוא אומר, גם אני שפחתי כאן בכמה מקומות. זאת אומרת, כל מילה פה עומד לאיזה מהלך. אבל המהלכים האלה בנויים על אותו פסוק בפרק שלנו, שיש לו את הפשט הפשוט הבעייתי, ויש לו את הפשט החזלי, ומה שנוגע למתן תורה. עכשיו אני רוצה לנסות לסכם מה עולה לנו מתוך הפרק, ונדמה לי שיש פה עוד איזה בורד חדש. אמרנו שהפרק הזה הוא שייך לפרשת במדבר, בספר במדבר, כי הוא מתאר את ההליכה. המדבר בעצם מהותו, ישראל הלכו בו. ההליכה הזאת במדבר, הניגודים במדבר, וזה אותה תהלוכה שהוא מדבר. אני מפעיל קצת את הדמיון, אבל נאמן שדמיון יוצר. מדברים פה על איזה תהלוכה שבראשה ניסה ארון הברית. אנחנו מכירים את זה מדוד. דוד כשאלה את אהרון, אז כתוב לו, וכל ישראל כולם הולכים במנענים, ודוד היה המוביל את התהלוכה הזאת, מוקד בראש, הולכים במנענים, בברושים, בתשקים. יש פה תהלוכה גדולה שעולה מעיר דוד להביא את אהרון לאוהל שהיה בהר הבית. אולי זה קשור גם למתן תורה, חג של מתן תורה. בואו נמצא שיש כמה וכמה מקומות במקרא שלמשל כשאלו את שלמה מהמשיכה שלו בגיחון, אז כתוב מפורש במלכים א' פרק א' שכל ישראל כולם הולכים אחריו. זאת אומרת, תהלוכות בירושלים שבגלל כל מיני סיבות התקיימו, היו תופעה של ציבור שיש משהו מנחה אותו, יש משהו מוביל אותו, או המלך הנמשך וכולם מוצאים את ההלכה, או יקום אהרון באי בנסוע אהרון, מה שהיה במדבר עשו פה בבריאציה מתאימה למדינה. ואם אנחנו נעבור לרגע בבית שני, בבית שני מספר את המשנה שלא הייתה שמחה כשמחת השואבה. ומה היה שמה? כל הלילה רפו במקדש, ולפנות בוקר הייתה מסתדרת תהלוכה, זה כתוב במשנה בסוכה, שהייתה יוצאת משער שושן וגם משער המזרח, והיו יורדים, יש שם התזמורות והחצוצרות, היו יורדים עד לשילוח, ממלאים צלוחית של מים, וחזרה מסתדרת כל התהלוכה עם מה היו שרים שם, מה היו מחצרצים שם. יש לך דוגמה של תהלוכה בירושלים בשמחה זאת השואבה. בימי בית שני, כשחל א' לסוכות בשבת, תשמע, אני אומר, בואו, לא היו נותנים לולב בשבת. אבל המקדש כן. אבל איך אפשר להביא את הלולבים בערב יום טוב? אני לא יודע מה שעשית בבית. באת מהמקווה ולא באת מהמקווה. כל יהודי שהיה בירושלים לקח את הארבע מינים שלו והלך להר הבית לשים את הייתה תהלוכה לא מוכרזת. לפנות ערב כל יהודי הוציא את הארבע מינים שלו והעיר העתיקה הייתה מלאה בהולכים בתהלוכה להביא את הארבע מינים לשם בסוכות. ערב פסח כל אחד הלך עם הקורבן. לא היה מקום לשים את הכבשים, את העיזים במקדש, הוא שמר אותו בבית לפנות ערב לקח אותו. אז הייתה תהלוכה של כל המלך. אז יש לנו תהלוכה של סוכות, תהלוכה של שמחת בית השואה, ערב יום כיפור. ערב יום כיפור פשוט משם מפורשת כתוב שבסדר העבודה אז בשלב מסוים כהן גדול היה נכנס לעזרת נשים וקורא בתורה. הוא קורא בתורה את פרשת עבודת היום שכתוב באחרי מות, וכל אחד ואחד לוקח ספר תורה, מתפרסים ברחבת הר הבית וקורא. שואלת הגמרא, איך הביאו הרי יום הכיפורים עשו בפלטות? אומרת הגמרא, מערב יום הכיפורים הביאו. כל היהודים שעלו לרי העם העומדים בעזרה שהיו שומעים את השם היו כבר בערב יום הכיפורים בירושלים, לקחו את ספרי התורה שלהם והסידו אותם בפריצת הבאות. אז מה עשו יהודים לפני התחלת הצום? הלכו בתהלוכה, לא בתהלוכה מוכרזת, עצם העובדה הזאת הלכו בתהלוכה ושמו את הספרים שלהם. אולי זה המקור של המנהג האשכנזי. אצל עדות המזרח יש פתיחת הארון של כל מיני, וכתב על זה אור החיים יעמדו דבריי, שלא זכיתי להערה גדולה כמו שזכיתי בפתיחת האחד בליל יום הכיפורים. אבל האשכנזים מסובבים לספר תורה. אולי אני משער המקור של זה מאותה תהלוכה שעם כל ספרי התורה להר הבית. בפרק מנזיים בתהילים יש זה למנצל לנבוח מזמור וכל זה, גם שם אפשר להראות שגם שם הייתה תהלוכה של המלאכה כמו שעשו לשלמה. אם אני צודק לפי זה יוצא שיש לי ראיות ורסיסי ראיות שבכל שלוש הרגלים וגם בראש שנה ויום הכיפורים היו תהלוכות מסתדרות בירושלים מסביב למקדש. בפסח אמרנו, בשבועות הרי לפנינו הפרק הזה, זאת אומרת, כאן כתוב פרש הליכות אלי מלכי בקודש, כשהוא אומר, קדמו שרים אחר מוגנים, זאת אומרת, השרים היו הראשונים, ואחר כך באה תזמורת, ואחר כך היו העלמות מתופפות, וכל זה היה כשהארון ניסה בראש, אולי זה היה הביטוי לחג מתן תורה. דהיינו, נתנו את התורה, באותו סיני בקודש, כל מה שהיה על הר סיני, ההר חמד אלוהים לשבתו. הוא היה באמת בסיני בפעם הראשונה, אבל עכשיו הוא עבר לכאן.
תהלוכת הביקורים,
אבל תהלוכת הביקורים לא, למה זה נקרא יום הביקורים? לא מפני שמתחילים להביא את הביקורים, יכול להיות שבשבועות עצמו אסור להביא ביקורים כי זה קורבן יחיד. מהעצרת ועד החג, הכוונה מגיסרו חג, יום הביקורים זה נקרא על שם ביקורי קציר חיטים. יום הזה בתורה יוכל שבועות עצרך ביקורי קציר חיטים על שם שתי הלך. אבל נכון, זה אתה צודק, שגם זה כתוב מפורש במשנה, שכשהייתה מתארגנת חבורה של מקום מסוים להגיע לירושלים, היא הייתה מתארגנת בחמולה, ושלום עליכם אחינו, אנשים מקום פלוני, והם היו לנים ברחובה של עיר. אז יש שם במשנה
לאורך כל הקיץ.
נכון, מכל מקום, לפי ההתבקרות של הפירות, לפי תיאום עם מראש, עם כל האנשים שמוכנים לעלות או שמסדרים את כל זה, היה מסע לא פשוט. אז במשנה יש גמישים של מה היו שרים בדרך, מה היו בדרך, ועובדה הם היו מגיעים לירושלים ביום חול. כי כתוב שכל בעלי אומנויות לחוב יפו היו עוצרים את העבודה, ובעלי החנויות היו יוצאים לשער הפחות. אחינו אנשי מקום פלויני, פסטום היו הולכים בשלטים, דלתון, גבעון, קרמל, מכל מיני מקומות בשרון, בנגב, בגליל, שלום עליכם, ואחר לשלום היום, אנחנו הולכים עכשיו להר הבית, אצלנו היום יום טוב, כי מי שמימי ביקורים באותו יום יום, שלא, אז אלה היו הולכים, אז אתה שומע על תהלוכות במקדש, למקדש, גם ביום חול, בהבאת הביקורים, אבל אני מדבר עכשיו על מועדים, אותם מועדי ישראל, שאם אתה מצרף את הנתונים בהרבה מקומות, יוצא לך תהלוכות על ירושלים, לירושלים, לירושלים, בשביל התארכים של המועדים.
היום עוד הרבה יותר סוגרים את העיר מאשר
לא היו מכוניות.
בשמחת
את השבעה קונית.
לא, אם עלו להבין זה רק לשבת.
שיכה להיות בשבת. אני אמרתי, אבל אתה יכול שבימי פעם...
ראש השנה
הייתה דרכה.
ראש השנה הייתה דרכה.
מלוכת השם. המלאכת השם. מי שהיה אלוקים בתורה השם כבר השם מקלל בתורה השם ושם בפרצות. יש רצפים של מחשבות.
מה עבור?
עבור. רגע,
זה מה להשאיר, בקר.
כן. והפרק שלנו,
קבלת ה...
והפרק שלנו, אם אני צודק בנודזה, הוא אחד מהראיות לחגיגה של קבלת התורה. לכן יפון אלוקים, אהרון הלך לפניהם, כי מרפו לקראת זה, והם הולכים ושרים שם קבלת התורה, ולכן יפון לא מרפו שלבב, כי זה אהרון הברית. לכן גם מופיע פה המילה הוא זכר. אתה בארון עוזיך מופיע בפרש שלנו, כבר לא מדבר על רחם שזה מה סדר קבע, אלא גם המושג הוא עוז. תנו עוז לאלוקים, זה תנו אתה בארון עוזיך. הכינוי לארון הברית גם הוא עוז, לכן מופיע הרבה פעמים בו. הוא נותן עוז ותעצומות לעם, הוא זום השחקים קולו קול עוז. זאת אומרת המשורר קבע והרבה מקומות בפרק כל מיני נתונים שכשאתה מצרף אותם הם למעשה מרכיבים את היסוד הגדול הזה של תהלוכה בימי מועד במקרה שלנו בחג השבועות. אז יוצא שהפרק הזה הוא באמת מתאים גם לפרשת במדבר וגם לשבועות עם היסודות הירושלמים הללו. שבת שלום וחג שבועות.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.